לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
עכשיו ועוד 6:30 בחצי היום, שלום לכם. העורך הוא גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי, יעל שקד וג'רמי קוסקס, חיים זקן הוא טכנאי השידור שלנו. אחרי לילה לא שקט של מתקפת טילים וכתבם עם איראן על ישראל, הקבינט יתכנס בעוד כמה שעות. האם ישראל תגיב מול איראן על המתקפה הזו? עוד מעט נקבל את העדכונים האלה, את כל העדכונים הביטחוניים והצבאיים, וגם של פיקוד העורף עבורכם. נפתח את המשדר עם הפצועה הקשה ביותר ממתקפת הטילים הלילה. היא ילדה בת 7 מהפזורה הבדואית של יד בסיס נבטים. אימא נל חסוני שנמצאת בבית החולים סורוקה, שם היא מאושפזת. שלום לך כתבנו אסף פוזיילוב.
כן, שלום. המצב של הילדה בת 7, אמינה נל חסוני, קשה מאוד. היא נפצעה מרסיס בתוך הראש והיא מאושפזת בטיפול נמרץ ילדים בסורוקה. היא בעצם הפצועה כמעט היחידה, אפשר לומר, ובטח במצב הכי קשה מכל מתקפת הטילים הזו מאיראן. אבא שלה מספר, כמובן, שבבית הזה אין מקלט, מדובר בבית בפזורה הבדואית, באזור ערד, בכפר שנקרא אלפורה, וגם הכפר הזה נפגע כי הוא נמצא לא רחוק מבסיס נבטים, שהיה יעד של מתקפת הטילים הזו, ואבא שלה מוחמד אומר שכשהוא שמע את האזעקה אתמול בלילה, כל בני המשפחה היו ישנים, והוא בעצם רץ לחדר שבו ישנו הילדים, והתחיל להוציא אותם אחד אחרי השני, הוא הוציא 4 ילדים, אבל הוא לא הספיק להגיע לבת שלו אמינה, והיא בעצם נפצעה מהטיל הזה שהתרסק. נשמע דברים שהוא אומר.
היינו ישנים בבית, יצאים לכל לסוכות, אני יצאתי 4 ילדים, היו 5 ילדים בבית, ישנים. יצאתי 4, והיא לא הספקתי להוציא אותה. לא, אותו בחוץ לבית. אני מרחק 20 מטר, לא יותר מהמקום. כל העניין זה ישניות. חזרתי לה, הוא נפל. הטיל נפל בתוך הבית.
כן, והבוקר נמצאו הרבה מאוד רסיסים גדולים מאוד של טילים בערד ובסביבתה. כאמור, ערד שנמצאת לא רחוק מבסיס חיל האוויר בנבטים. ולבית החולים סורוקה פונו נוסף על הילדה אמינה עוד 11 פצועים. 8 שנפגעו קל מרסיסים. או בדרך למרחב הממוגן כשהם רצו, ועוד 3 נפגעי חרדה, כולם כאמור במצב קל.
אסף, תודה לך ונאחל החלמה לילדה, לאמין. והנה לפני דקות אחדות הקלטנו את השיחה הזו בהמשך. שלום לך, יושב ראש המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים, עתיה אל עסם.
שלום וברכה.
אתה תושב אבו טול. הילדה שנפצעה קשה מאוד היא מהיישוב, מהכפר אלפורה.
נכון, הילדה שנפגעה אתמול במתקפת הטילים היא מיישוב אלפורה, שנמצא בין כסיף לערד.
ואנחנו מאחלים לה, אמן, החלמה מהירה.
כולנו.
ורוצים לשאול אותך על מה שהיה אתמול. תחזיר אותנו לאתמול, עוד לפני שהתחילו הטילים והיירוטים.
באמת אתמול היה כמעט פניקה בכפרים הלא מוכרים. הפחד של אנשים הגיע למדים גדולים. כי הכפרים, יש הרבה כפרים סביב ולשדה התעופה נבטים. ונראה כיוונו את הטילים לכיוון הזה. ואז היו יירוטים, כולם כמעט הרבה יירוטים באזור הזה. והרבה אנשים שהתעוררו בלילה שאין להם מיגון, אין להם כלום. יש הרבה אנשים שהעניסו את הילדים שלהם, המשפחות שלהם, וברחו לגשרים מתחת למסילת הרכבת, ולגשרים בכביש 25, ויש אנשים שהלכו עם העגלות קרצות בילדים שלהם, וממש היה בניקה, כי אין להם מיגון בבית, אין להם מיגון קרוב גם לבית. ולכן המצב אתמול החזיר אותנו ל-7 באוקטובר אפילו יותר.
וואו, וכשהתחילו העירותים והטילים, זה פחד אלוהים.
זה פחד אלוהים, אתה רואה את מה שמתרחש מעליך, בעיניים שלך, זה קרוב לך, השמיים מוארים.
כמה כאלה היו? הרבה?
בצוצים. תראה, היה הרבה, אני באמת לא שמור, אבל היה הרבה, היו הרבה בומבים, היו הרבה יירוטים, הרבה מהסוג הזה, אבל גם כן, היירוט גם הוא מסוכן כשנופלים את זה על אנשים וזה. ואז כנראה חלק או מהיירוט או מהטיל שיורט, נפל על הבית הזה, על הצריף הזה, ובקע בילדה הזאת, שהיא עכשיו במצב קשה בשורוקה.
כן, וואו. ואתה אומר, אין מרחבים מוגנים.
אין כלום שם, אין מה להתכונן שם, אין, אנשים באמת...
אין מרחבים מוגנים ש... כי... למה? כי המדינה לא דואגת לזה, כי אנשים לא רוצים, מה בעצם
לא,
הסיבה?
לא, את האמת אנשים רוצים, רוצים, אבל אנחנו בכל סבבי המלחמות שעברו עלינו, כי אנחנו במרחק לא רחוק מרצועת עזה, וכל פעם אנחנו מקבלים את המכות האלה, וכל פעם אנחנו צועקים אותו צעקה שאין לנו מיגון, שהמדינה חייבת להגן עלינו, שאנחנו צריכים באמת לשרוד בחיים שלנו, אבל כולם אומרים כן, צריך, צריך, אבל המדינה לא עשה כלום בעצורים האלה בכלל. התשובה שלהם, אתם צריכים לעזוב את המקום, אבל אנחנו נולדנו במקום, וחלק לפני קום המדינה נמצאים פה, אז איפה נחדר? אז המדינה צריכה באמת לדאוג לנו, למה היא צריכה להפקיר אותנו?
בכמה אנשים מדובר? כמה אנשים יש בכפרים שמכונים הלא מוכרים?
מדובר באנשים בכפרים הלא מוכרים, אם אני לוקח את גם המועצות האזוריות שהם כמעט דומים, בחלק הגדול של הכפרים הלא מוכרים, קרוב ל-150 אלף. עכשיו, אלה שמתגוררים מחוץ למועצות האזוריות, נווה מדבר ואל-קסום, 80 אלף אנשים בערך.
ואין שום מיגון, שום מיגונית, מקלט ציבורי, שום דבר? או פה ושם אין, יש לאנשים?
לא, אין שם. אנחנו במלחמה הזאת, בהתחלת המלחמה הזאת, העמותות והמועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים ורעם, חילקנו בערך איזה 300 מיגוניות, אבל זה לא מיגוניות, כנראה ביקוד העורף חילק אולי 30. אבל אנחנו צריכים 15,000 מגוניות. כן, זה כלום.
עכשיו, איך אתם עוזרים למשפחה שהטיל או חלק מהטיל או מהמיירת נפל אצלהם בבית ופצע את הילדה? יש שם גם כמה פצועים קל. איך עוזרים להם? יש כבר, הרשויות כבר באו לעזור, לברר?
מי שהגיע זה הגיע המשטרה, כי המשטרה רוצה לבדוק את הנסיבות, את העניין ואיך נפגע ואת זה. אבל את האמת רשויות, נגיד, אם זה רשויות שהן מטבלות נפשית וזה, ואנשים לא הגיעו. אנשים מגיעים שם ככה לעודד את האנשים, לעמוד איתם בשעה הקשה הזאת, אבל בצורה כזאת מהמדינה אנחנו באמת לא מצפים שום עזרה.
היית שם?
אני עוד מעט הולך, אנחנו התקשרנו ודיברנו בטלפון עם אנשים, והלכו אנשים, ואנשים שמסביב, אנחנו יודעים שהמצב של המשפחה הוא מצב קשה מאוד, ואנשים עוד בהלם ממה שקרה להם, אז אנחנו צריכים באמת שירגעו קצת, ושהדברים יחזרו למצב שלהם הקודם, ואז נלך לבקר ולראות במה אנחנו יכולים לעזור.
יושב ראש המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים, עטיה אל-עסם, תושב אבו תול, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, תודה רבה.
12 עכשיו ועוד 15 דקות. גילי כהן, הכתבת המדינית שלנו, שלום.
שלום, אסתי.
ביום שאחרי הצלחת הקואליציה הבינלאומית להדוף את המתקפה האיראנית בצמרת המדינית הישראלית, שוקלים את התגובה, ואנחנו שומעים שבשעות הקרובות, בסביבות השעה 3:30, קבינט המלחמה יתכנס.
נכון. בעצם ישראל ניצבת פה בפני דילמה, דילמה אולי משמעותית ביותר שהייתה סביב כל מה שקשור לעימות החזיתי מול איראן. ישראל הצהירה ואמרה, אם יפגעו בנו, אנחנו נפגע במי שפוגע בנו, ועוד יותר מכך, גם הצהירה בצורה מפורשת, אם איראן תשגר כתב"מים, טילים, איומים לעבר ישראל בשטחה, אזי התגובה תבוא בשטח איראן עצמה. והנה הלילה, בסיומו של אותו קבינט מדיני ביטחוני מורחב, עם שוך הזקות, שיחת טלפון בין הנשיא ביידן לבין ראש הממשלה נתניהו, ועל פי פרסומים בארצות הברית, ביידן מבהיר את נתניהו שלא לעשות כן, שלא להגיב בצורה נרחבת באיראן, מחשש שהדבר הזה יביא להסלמה רבתי, מלחמה אזורית, זה האיום שנשמע בחדרים הללו, או החשש מפני מלחמה אזורית, וזה אחד השיקולים שישראל תצטרך לקחת בחשבון בבואה ותכנן את התגובה שלה, את אופייה, את מידתה, את מיקומה ועוד ועוד. כי אירועי היממה האחרונה אסתי הוכיחו לנו עד כמה ישראל נשענת על ארצות הברית, לא רק במונחי הגנה אווירית וגילוי וירות כלי טייס בלתי מאוישים, יש מטוסים אמריקנים שממש לקחו חלק במשימה הזו, אלא גם בצורה משמעותית יותר, הצבת כוחות שנועדו לספק הרתעה גדולה יותר לאיראן ולא רק, ולכן כל הדברים הללו מן הסתם חשובים, בבואם של מקבלי החלטות להכריע בסוגיה הזו. כמו שאמרת, היום בשעה 3:30 דיון של קבינט המלחמה ביממה שאחרי, וזה אחד מהשיקולים המרכזיים שנמצאים על שולחנם של מקבלי ההחלטות בעת הזו. יש עדיין דריכות, יש עדיין כוננות, לא ברור בשעה זו האם ההנחיות של פיקוד העורף שביטלו את המסגרות החינוכיות ויעשו שינויים בכל ההתנהלות של אזרחי מדינת ישראל, האם הם יישארו בתוקף גם מחר, יש מחשבה או סימן שאלה, נגדיר זאת כך, לגבי ההמשך, נכון לשעה זו הנחיות תקפות עד להודעה אחרת.
גילי, תודה רבה, עוד מעט גם פיקוד העורף יהיו איתנו, ואת כמובן תשובי ותעדכנים, יהיו עדכונים עד 2 כאן אצלנו.
תודה.
אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים כאן באולפן, שלום אליאור.
צהריים טובים, אסתי.
אז אנחנו בצהריים שאחרי המתקפה, ומסקרן מאוד מה האיראנים חושבים ועושים עכשיו, אבל גם כלל המדינות באזור, איך הן מסתכלות על המתקפה הזו, שלא הצליחה לאיראנים.
נכון, אז בואי נתחיל דווקא עם איראן, וזה בהמשך למה שאומרת גילי בעניין הכוננות. בסוף, אסתי, הסיפור הזה כרגע תלוי בנו. הכדור נמצא במגרש של ישראל, האם היא תגיב או לא תגיב. ולמה אני אומר שזה נמצא במגרש הישראלי? משום שאיראן מעוטטת משעות הבוקר היום, עם כל הבכירים שלה, החל מהרמטכ"ל וחלה במפקד משמרות המהפכה האיראנים, כי האירוע מבחינת איראן הסתיים, נגמר. הם מבחינתם שואפים לסיים את העניין הזה, אבל הם גם מאיימים שאם ישראל תמשיך, הם יגיבו ויתקפו את ישראל במידה שוב, וישראל תתקוף, ומשתמשים במילה אינטרסים איראנים. כלומר, זה לא רק אם ישראל תתקוף בשטח האיראני עצמו, אינטרסים כידוע יש לאיראן הרבה במזרח התיכון, והם מאיימים, אם ישראל תפגע באינטרסים שלנו, אנחנו נגיב בהתאם. ונשיא איראן, איברהים רייסי, ממש אומר בדקות האחרונות, שהכוחות האיראנים לימדו את האויב הציוני לקח, וכל תגובה בזיזה או הרפתקה חדשה תענה בתגובה קשה יותר. עכשיו, אם אני נכנס למעגל הקצת יותר קרוב אלינו מבחינת השכנות, אז מה שהיה כאן, עוד ידובר רבות על מה שקרה כאן בלילה, לא רק בישראל, אלא בכל השטח ובכל
המדינות כאן באזור.
כל המדינות.
שחלקן עזרו לנו בירוטים, שזה חסר תקדים, ואצל חלקם גם נפלו חלק מהכתב"מים והטילים, נכון?
נכון, הם היו מעורבות בצורה ישירה ועקיפה בעניין
ירדן?
הזה. זהו, שאי אפשר לומר, ברמה הצנזוריאלית אי אפשר לומר, אפשר לנחש בסוף איזה מדינות מפרידות בינינו לבין איראן ושייכות לציר המתון יותר, לאו דווקא כאלה שיש לנו אגב הסכמים או יחסים דיפלומטיים.
הייתי מצפה מירדן ומצרים לעזרה, אבל אנחנו לא יודעת, לא יודעים.
ויש עוד, כן? יש עוד. יש עוד. אחד שמתחילה בסמך גם, ונצא טיפה מדרום לנו. בסופו של דבר, אסתי, אותן מדינות, שימי לב, גם איחוד האמירויות, גם ירדן, גם סעודיה, מוציאות הבוקר הודעות שמביעות דאגה בעצם מהמצב, כאשר דאגה שבעיקר מעוטטת על רוח קרירה דווקא כלפי ישראל, וזה מדהים לראות את ההבדלים בין מה שקורה בחלק הפומבי, בהודעות לתקשורת, לבין מה שקורה במציאות, החל מהסכמי אברהם, או בעיקר אחרי הסכמי אברהם, גם מבחינת שיתוף הפעולה האזורי, גם מבחינת כל המערך האסטרטגי שנבנה כאן, ובלילה האחרון ראינו אותו מתגשם הלכה למעשה, לבין האמירות הפומביות ששוב פעם משדרות קרירות כלפי ישראל. אמר על זה פעם אביגדור ליברמן על פילגש, הוא קינה את זה כפילגש, והיחסים בין ישראל למדינות ערב, זה משהו שאנחנו רואים אותו, אבל בסוף הדבר החשוב הוא מה שקרה אתמול בלילה, אסתי, וזה באמת הצלחה של אותו מערך ברית הגנה אזורית, שישראל נמצאת במרכז שלו מול איראן, כאשר לכל אחת מהמדינות יש אינטרס בעניין הזה.
אליאור, תודה.
תודה.
מה שאמרתי לגילי אומרת גם לך, תחזור אלינו אם יהיו עדכונים.
תודה.
מצרף אלינו מי שהיה מנכ״ל משרד הביטחון, אלוף במילואים עמוס ירון, שלום.
שלום, אסתי.
מה שקרה הלילה בישראל הוא חסר תקדים מכל כך הרבה בחינות. קודם כל איזושהי ראייה שלך על הלילה הזה שעברנו.
הלילה הוא הצלחה בלתי רגילה של מערכת הביטחון, וזה תוצאה של גם של עבודה של הרבה שנים. ובואי נתחיל בזה שנזכיר במילה אחת את דוב רביב, שהוא אבי פרויקט החץ. והתעשייה הביטחונית הוכיחה בצורה הכי ברורה שכל ההשקעות שהושקעו לאורך השנים והשקעות שנשפיע עוד קדימה נותנות תשובות תולמות למטרות שלשמן הן קיימות. ואני יוסיף ואומר שמדברים על תגובה. להערכתי, לדעתי, התגובה הייתה אתמול. איזה תגובה יותר טובה יכולה להיות מזה של מה שקרה אתמול בלילה? ניסו לתקוף אותנו, קיבלו מנה אחת אפיים. בואו נתמקד כרגע באיך אנחנו מחזירים את החטופים, איך אנחנו בונים מחדש את עוטף עזה, איך אנחנו יוצרים מצב שונה לחלוטין בצפון. בזה אנחנו צריכים להתמקד, ולא כרגע במה אנחנו עושים, מה השלב הבא שלנו מול איראן. עם איראן הלילה גמרנו את הפרשייה, צריך עכשיו לעבור לדברים האחרים. ומבחינתי בסדר העדיפויות זה קודם כל להחזיר את החטופים. ואני מוכן לשלם כל מחיר ואפילו להפסיק את הלחימה ולהחזיר אותם.
אבל האם חוסר תגובה שלנו מול האיראנים לא תתפרש גם אצל האיראנים וגם אצל עמי האזור כחולשה של ישראל?
איזה חולשה אחרי לילה כזה? זה סתם דיבורים. איזה חולשה אחרי מה שהראינו כאן מבחינת עוצמה של מערכות לחימה, מבחינת עוצמה טכנולוגית? תאמיני לי, אין את האמת יודעים. אנחנו פשוט, קרה לנו משהו בשביעי לאוקטובר. ואיך אני אומר, תראו את הדבר הנורא שקרה לנו בשביעי לאוקטובר, לעומת מה שקרה אתמול בלילה. איך אפשר להסביר את הפער הזה? איך אפשר? הפער הזה חייב להיסגר, ויש פה הרבה בעיות שקשורות לאופי, לחינוך, למשמעת, להיה בסדר, ובזה צריך להתרכז. תעזבו כרגע את התגובה לאיראן. הם יודעים בדיוק מה הם קיבלו, ואנחנו גם יודעים מה עשינו להם.
והעובדה, העובדה שאני מצפה שהירדנים ואולי הסעודים ואולי המצרים, ואנחנו לא יודעים אם כולם או חלק מהם עזרו לנו, היא גם סוג של מכה קשה עבור האיראנים.
נכון, אבל מה, אין צורך על זה הרבה לדבר. האיראנים ברור להם מעל לכל ספק שאם הם רוצים להתמודד מול מדינת ישראל, זה לא ילך להם כל כך בקלות. והם יודעים לעשות את חשבון הנפש. תאמיני לי, הם שם, יש שם מספיק אנשים חכמים בשביל לעשות חשבון. אני מעריך שהדבר היחידי שאולי הם ינסו להחריף קצת, זה שימוש בפרוקסי שלהם, בחיזבאללה או באחרים, אבל אנחנו כרגע צריכים למצוא את הפתרון להחזרת החטופים, אם זה אומר להפסיק את הלחימה, נפסיק את הלחימה, כיבוש רפיח לא יחזיר חטופים, כיבוש רפיח יחזיר ארונות, ולכן צריך למצוא את הדרך איך להגיע לעסקה. למוטט את שלטון החמאס, זה יש בזה יותר סיסמה מה שאמת, אבל לעומת זה, אם היית באמת רוצה למוטט את שלטון החמאס, אתה צריך להביא שלטון במקומו. ואז נניח שהתחלנו את הלחימה בעזה, לדעתי היה צריך ללכת במקביל לפחות בעזה ורפיח בשלב הראשון, אבל נניח התחלנו בעזה, סיימנו את עזה, מיד היה צריך להיכנס מישהו ולהתחיל לנהל את החיים האזרחיים. יש לך ויכוח בממשלה שאתה לא רוצה שזה יהיה הרשות, אז תכניס ממשל צבאי ישראלי, תפתח את נמל אשדוד ותתחיל לשלוט. לא לעשות כלום, זה לא לעשות כלום. זה חיילים שנלחמו, עשו עבודה יוצאת מהכלל, ויש לי בעיה עם התוצאות. זה לא יכול ללכת, מהלך צבאי לא יכול ללכת שאין אחריו משלים מדיני.
אז מה אתה אומר בשלב הזה, וזה לסיום שיחתנו, למדינאים שלנו, אלה שמקבלים החלטות?
קודם כל, שיעשו הכל בשביל להחזיר את החטופים.
כן.
והדבר הראשון צריך לעשות. הדבר השני, צריך להגיע לאיזשהו הסדר בצפון. אני דרך אגב חושב שמה שקרה אולי הלילה, מול איראן, יכול גם לסייע לאיזשהו הסדר בצפון. אבל אני לא בטוח, אבל זה שווה בדיקה. ולאחר שנחזיר את החטופים, יכול להיות שעוד יישאר שם משהו מהחמאס, נדע איך לטפל בו. אבל המדינה הזאת היא לא תהיה אותה מדינה עם 130 ונדמה לי
133 כן, חטופים.
133 חטופים לא יחזרו אלינו. הדבר האחרון שאני רוצה, אני מוכרח לציין את זה.
בבקשה, לסיום.
זה, כמו שאמרתי לך את זה כבר, על דוב רביב.
אמרת לנו בתחילת השיחה.
אמרתי.
אבי
פרויקט החץ. וכל ההשקעות שהשקלנו, כל מנכלי משרד הביטחון, אני, והתחיל עם זה גם דוד עברי, שהוא דחף את פרויקט החץ בזמנו, שיתוף פעולה מול האמריקאים, בזמנו של הנשיא רייגן, ששם כסף על מלחמת הכוכבים, וחלקנו היה בפיתוח משותף ברעיון של דוב רביב לפיתוח מערכת החץ. והנה התוצאות. אז אני מקווה שנדע ימים טובים יותר, וצריך עכשיו לדעתי לברור את המוץ מהתבן, וקודם כל לדאוג שהחטופים יחזרו.
תודה רבה לך על השיחה הזו, אלוף במילואים עמוס ירון לשעבר, מנכ״ל משרד הביטחון. התחלת עם דוב רביב, סיימת איתו, הכי ראוי שיש, ועוד מעט אחרי הפרסומות אנחנו נארח כאן את מנכ״ל התעשייה האווירית, את בועז לוי. תודה רבה לך עמוס.
תודה.
פרסומות. עכשיו 12 ועוד 34 דקות, תכף יהיה איתנו מנכ״ל התעשייה האווירית, בועז לוי, עוד קודם לכן, קרמלה מנשה כתבתנו על הצבא, קרמלה של שלום, את עם העדכונים והתובנות של השעות האחרונות.
כן, במערכת הביטחון, צהל, שבא גם הגורמים המדיניים, מתקיימות הערכות מצב, שוטפות, המסר, האירוע טרם הסתיים, נמשכת הכוננות גם לאחר המתקפה האיראנית הנרחבת הלילה, שוגרו יותר מ-300 טילים בליסטיים, טילי שיוט וכתב"מים, רובם ככולם יורטו בטרם הגיעו לישראל. כמה טילים פגעו בבסיס נבטים, נגרם נזק קל, אך הפעילות המבצעית נמשכה, ילדה בת שבע, כפי שאמרת, נפצעה קשה. מדובר באמת בעבודה רבת שנים, אומר לנו גורם ביטחוני, של תביעת מערכות, שיתוף הפעולה עם האמריקאים, החיבור של ישראל לסנטקום, גורם שפתח הרבה מאוד מרחבים, העבודה עם מדינות האזור, ללא ספק היה כאן שיתוף פעולה הדוק בתחום האווירי, בעירות, האמריקאים השתתפו בעירות, הבריטים השתתפו בעירות, יש דיווחים על עירותים ממדינות ערביות, ירדן, אולי סעודיה, זו תוצאה של עבודה משותפת מאוד משמעותית. אנחנו מדברים פה על קואליציה אזורית, שיתוף פעולה אסטרטגי, שהמטרה שלו היא להדוף איומים. הפעילות הזאת היא בעבדה מצוין בהגנה, אומר אותו גורם. האיראנים שברו כללים, חשבו שישראל חלשה, חלק מהחשיבה שהקהילה הבינלאומית וארצות הברית לא יגיבו למתקפה על ישראל. הפעולה הזאת היא באמת תוצאה של שילוב של כלים, ולמלא מערכת ההגנה האוויריות היו הרבה יותר נפגעים. האיראנים העלו את הרף באופן דרמטי, וכעת חלק מהשרים כבר דורשים להגיב אוטומטית. אותו גורם אמר לנו, זו הזדמנות לבודד מחדש את איראן, לא צריך להגיב אוטומטית, צריך לשקול על כל השלבים קדימה, במיוחד כשיש לנו את החטופים בעזה.
קרמלה, תודה.
תודה.
בועז לוי, שלום.
שלום רב.
מנכ״ל התעשייה האווירית, ומי שהיה המהנדס הראשי של פרויקט החץ בעבר, השאלה הראשונה שמסקרנת אותי, אם יש איזשהו שלב שבו נושמים לרווחה, או שעוד לא.
עוד לא. שזה ייגמר, זה ייגמר. בינתיים זה עדיין לא נגמר.
מתי זה ייגמר?
ייגמר שיהיה שקט. שיהיה שקט ונוכל לדעת שאנחנו מוגנים ויכולים להסתובב בחופשיות. אני חושב שמה שהיה אתמול הייתה דגמת עוצמה מהמעלה הראשונה. גם עוצמה צבאית, וזה הזמן להגיד באמת מילים טובות וחמות על מערך ההגנה האווירית והחיילים שישבו בקרונות וביצעו תהליך שהוא ממש לא פשוט, דינמי, עם המון איומים באוויר. ואנחנו בתעשייה האווירית, גם היור אמיר פרץ, גם אני, עקבנו בדריכות אחרי כל מה שקורה, ואנחנו מאוד מרוצים מהתוצאות.
ספר על השעות אתמול של לפני, כשאנחנו, האזרחים, שומעים שהכתב"מים עושים את דרכם לישראל, מה קורה אצלכם שם מאחורי הקלעים, מה שאפשר להגיד?
כל זה מתחיל עוד לפני שהכתב"מים יוצאים לדרך. זה מתחיל בכל התחושה שהייתה פה, שאוטוטו הולכת להיות מתקפה. ואם הולכת להיות מתקפה, אנחנו צריכים להיות מוכנים וערוכים. וזה מה שעשינו ביחד עם מנהלת חומה במשרד הביטחון, חיל האוויר והתעשייה האווירית ושאר תעשיות הביטחוניות. כולם יושבים ומתרגלים את עצמם ומוכנים לאירוע. וברגע האמת ששומעים שהמערכת הזאת מתחילה לנוע לכיוון מדינת ישראל, כל אחד יושב בעמדה שלו, מחכה לראות את האינפורמציה המתאימה כדי שהוא יוכל להתחיל לפעול. בעצם אנחנו מחכים לתמונת מצב שבו אנחנו רואים את האיומים מגיעים בעזרת החיישנים שלנו, וכשמתקבלת תמונת עולם כזאת, אז משחק העירות מתחיל.
בלי להיכנס לשמות המדינות, כל אלה שעזרו לנו, תזכיר מי שמותר, איך מחלקים את העבודה? זאת אומרת, מי מיירט מה? אני בעיניים שלי כציור רואה את זה כמו איזה משחק מחשב של כמה שחקנים שכל אחד צריך לדעת מה הוא עושה.
מה שהודגם אתמול זה תוכנית משולבת או תקיפה משולבת שכללה מספר אלמנטים. שלאו דווקא קשורים אחד לשני. האלמנט הראשון היה כתבאמים שטסים איטי יותר ובגובה נמוך יותר, ולכן אנחנו מתייחסים אליהם באלמנט אחר. גם לוקח להם הרבה זמן מרגע השיגור עד שהם מגיעים לנקודת הפגיעה שלהם. האלמנט השני זה טילי שיוט, שגם הם טסים, אבל במהירויות גבוהות יותר.
אפשר לשאול מי יותר מסוכן, או שזו שאלה ממש טיפשית?
השאלה היא ממש לא טיפשית, והיא מאוד נכונה. מה שהכי מסוכן זה הטילים הבליסטיים ארוכי הצווח, מפני שטילים שכאלה נושאים על גבם ראש קרבי במשקל של חצי טון. וכשראש קרבי כזה טס במהירויות עצומות מאיראן לכיוון מדינת ישראל, אם הוא פוגע בנקודה, הוא יוצר נזק אדיר. ולכן חובתנו לנסות ולהיירט אותם, ולכן קיימת מערכת חץ.
והיו כאלה אתמול.
והיו כאלה אתמול בכמות לא מבוטלת.
זה אלה שכשירטו אותם היה מין שובל כזה כמו כוכב שביט, או שאין קשר?
לא, אין קשר. השובל יכול להופיע בכל אחד מהאיומים שתיארתי מקודם. טילים מהסוג שאני מדבר עליהם, טילים בליסטיים, קודם כל גדולים מאוד, והם טסים במהירויות גבוהות מאוד, ואנחנו מיירטים אותם בגבהים גבוהים באופן יחסי. בדרך כלל אנחנו לא מצליחים לראות את נקודת היירוט איפה שאנחנו מיירטים.
הייתה מדינה בעולם שהיו לה איומים בסדר גודל כמו זה שהיה אתמול בישראל?
למיטב ידיעתי, תרחיש מסוג שהיה אתמול, שהוא לא רק איומים בליסטים, הוא תרחיש משולב, לא היה מעולם. אני חושב שזה תעודת כבוד למערך ההגנה האווירית במדינת ישראל, למערך שלם של מערכות נשק שונות שמטפלים בכל אחד מהרבדים האלה. וכמו שאמרתי, אני חושב שההתמודדות מול מערך כזה הייתה פעם ראשונה בעולם, והתבצעה אתמול כאן אצלנו.
וואו, מרגשת אותי השיחה הזאת, אני חייבת להגיד לך. עד כמה שאתה יכול לספר ולתאר את שכבות ההגנה האווירית שפועלו אתמול, ובמה השתמשנו, אם מותר להגיד, או אולי משהו, מה שאתה יכול להגיד. זה כל כך מסקרן, כי יש לנו את כיפת ברזל, ואת קלע דוד, ואת חץ, וכיפה ימית, וכל כך הרבה דברים טובים.
אנחנו השתמשנו אתמול בכל המרכיבים המבצעיים של מדינת ישראל. חלקם נמצאים בים, חלקם נמצאים ביבשה. וכמו שאמרתי, אפשר לחלק את האיומים לפי הגובה מלמעלה למטה. השימוש נגד טילים בליסטיים היה בעיקר מערכות חץ, חץ 3 וחץ 2. כאשר חץ 3 מיועד ליירט את המטרה שלו, את האיום שלו, בגבהים גבוהים ביותר, ממש בחלל. חץ 2 גם הוא מיירט את האיום שלו בגבהים משתנים מחוץ לאטמוספירה, והקומבינציה של חץ 3 וחץ 2 נותן את המעטפת הגנה הטובה ביותר כנגד איומים בליסטיים. מעבר לכך, השתמשנו בטילי כיפה וגם שרבית, שהם נתנו מענה כנגד טילי השיוט וטילי הכתבאמים, וביחד, בסופו של דבר, צריך לזכור שתמונת העולם יוצרים המקמים של תעשייה אווירית. המקמים האלה רואים גם את הטילים הגבוהים וגם את הטילים הנמוכים וגם את האיטיים וגם את המהירים, יוצרים תמונת עולם ומחלקים ביניהם את המשימות. וזה אלה אלגוריתמים מאוד מאוד מתוחכמים שמפותחים כאן אצלנו, כי התרחיש הזה מתנהל בצורה כל כך מהירה שאי אפשר לתת לבן אדם לפעול בצורה עצמאית. המערכת צריכה לעזור לו להגיע להחלטות הנכונות.
יש מספרים? כמה טילים? כמה כתבאמים ישראל ירתה אתמול?
בוודאי שיש מספרים, אנחנו עדיין עובדים עליהם.
מדובר במאות?
אותם. מדובר במאות, בסך הכל, כן.
עכשיו, בעודנו מדברים על האירוע הזה, שהוא הצלחה מסחררת, אני חושבת שאפשר להשתמש בצמד המילים הזה, אני לפחות חושבת על הגרעין האיראני שהם מפתחים, הנבלים האלה, ואני שואלת אם מדינת ישראל ערוכה לאיום הזה, שהוא האיום העיקרי.
זה לא ייכנס בפרטים מטבע הדברים, אבל בסופו של דבר טיל בליסטי או טיל בליסטי, הוא יכול לשאת על גבו מספר סוגים של ראשי קרב. ומערכת ההגנה באה לירץ את הטיל התוקף, וכשהיא עושה זה, היא משמידה את הראש הקרבי. מכאן גם ברור למה אנחנו רוצים לירת רחוק וגבוה.
בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית, תודה רבה לך, גם על מה שעשיתם ועוד תעשו, וגם על השיחה הזו בעיקר. לא בעיקר, בעיקר על מה שעשיתם, ותודה שהיית איתנו.
תודה גם לכל העובדים המסורים, שכבר תקופה ארוכה מאוד, נותנים את כל מה שיש להם כדי להגיע להישגים כאלה מופלאים.
הבוקר היו קצת חיוכים? אתה אומר לא נשמנו לרווחה, אבל היו קצת כאלה...
בוודאי, גם היה יור התעשייה האווירית, וגם אני, okay. הסתובבנו היום בין העובדים, okay. וחלקם ראית את הברק בעיניים, ואת התחושה שהנה, הצלחנו לעשות משהו למען הגנת מדינת ישראל.
מנכ"ל התעשייה האווירית בועז לוי, תודה.
תודה.
פרסמות ונמשיך. אנחנו כאן ושרון עידן בנתב"ג, שלום שרון.
שלום,
שינויים משמעותיים בלוח הטיסות, ביטולים רבים של חברות תעופה זרות, אתה עושה לנו סדר אחרי שבמהלך הלילה המרחב האווירי של ישראל היה סגור בכלל.
נכון, אז בואי באמת נעשה סדר בבלגן הגדול, אחרי 7 שעות אסתי מאזור חצות ורבע עד השעה 7:15 הבוקר הזה, בעצם המרחב האווירי היה סגור לחלוטין לתנועה של כל חברות התעופה, הדבר הזה בעצם גרם לכך שהרבה מאוד טיסות שהיו אמורות לנחות במהלך הלילה בישראל, וכמובן להמריא חזרה לאירופה, בעיקר בשעות הבוקר והצהריים, לא הגיעו לכאן, ולכן הטיסות האלה ביטלו. זה סוג אחד של ביטולים. הסוג השני, ואולי היותר מטריד, הוא שגם לאחר שנפתח המרחב האווירי של ישראל, לפני לא מעט שעות, מודיעות יותר ויותר חברות תעופה שכרגע הן לא מגיעות, הן אומרות היום, הן אומרות מחר, והשאלה הגדולה כמובן זה האם זה יעצר כאן, או שאנחנו לקראת סוג של שידור חוזר גם ממה שראינו בשבעה באוקטובר, אז אני מזכיר לך שפעלו כאן מעט מאוד חברות תעופה. כרגע אנחנו מדברים על כך שחברות גדולות מאוד מאירופה, KLM, Air France, כל קבוצת לופטהנזה, זאת אומרת, אוסטריאן איירליינס, באזל איירליינס, סוויס, כל החברות האלה היום לא מגיעות לישראל. גם יונייטד האמריקנית, שהייתה צריכה להגיע מניו-ארק ולטוס מכאן לניו-ארק, לא תגיע, והיא כבר מודיעה שגם מחר הטיסה מבוטלת, גם אייר פרנס מודיעה שמחר הטיסה מבוטלת, וגם עניין הלואו-קוסט, שהוא מאוד מעניין ככה גם את המאזינים שלנו, הרי לא מזמן הם בעצם חזרו לכאן מישראל, אני מזכיר לך שגם וויזר וגם איזי-ג'ט ככה חיכו לראות מה קורה, כן יפתחו, לא יפתחו יותר מנהל אחת, אז היום בעצם כל חברות הלואו-קוסט מבטלות את הגעתן לארץ, זאת אומרת שכל מי שאמור היה לטיס היום ללא מעט יעדים באירופה, בעיקר עם וויזר, אבל גם עם איזיג'ט, טנסאביה ואחרות, גם זה מבוטל. ויש לי עוד נקודה מעניינת, גם טיסות הפנים בין נתב"ג לאילת רמון מבוטלות, אלפים היו צריכים לטיס היום לאילת, משום שהתחיל החופש של הילדים, כן. שעת הפסח, וזה מבוטל. ברי המזל הם אלה שלא חזרו הביתה או לא הגיעו בכלל לנתב"ג, אלא הגיעו לכאן, ובעצם גילו שהטיסה אומנם לא מבוטלת, אבל היא תמריא באיזשהו איחור וזה ייקח זמן. בואי תשמעי ביחד איתי את יובל, שעומד לפני גיוס, התרגש מאוד, הגיע לנתב"ג ומספר קצת על החוויות שלו, משהו כמו 4 שעות אחרי שהוא הגיע, ועדיין לא ברור מתי הוא ימריא.
אנחנו היינו בטוחים בכלל שהטיסה תתבטא לגמרי.
כן.
כמו שרוני אמרה, הייתה אמורה להיות ב-8:45, אחרי זה הייתה מיום ב-11, עכשיו אמרנו שב-12, לפי מה שהבנו גם המטוס בכלל לא יודעים איפה, לא יודעים מתי הוא מגיע, מקווה שבכלל נגיע היום.
כן, אז אלה הדברים מנתב"ג, ככל שהם כמובן נכונים, משובים.
תודה רבה. שרון עידן בנמל התעופה בן גוריון, ונוב ראובני, אתה בקריית שמונה.
כן, שלום אסתי.
ובוקר לא שקט אצלכם שם, אזעקות וגם תגובה ישראלית בלבנון.
נכון, אז באמת נתחיל עם העדכונים הכי עדכניים, בסביבות השעה 10 וקצת בבוקר, נשמעות הזקות הראשונות ליום הזה, הזקה במנרה ובמרגליות, אנחנו ראינו מעלינו יירוט אחד של כיפת ברזל, לא דווח על מפגעים או על נזק כתוצאה מהשיגור הזה, ולאחריו באמת אנחנו מדווחים מכלי תקשורת לבנונים על תקיפה ישראלית בעומק לבנון באזור בעלבק, זה מה שקורה כאן היום, מאז שקט מתוח, דריכות, אנחנו שומעים כל הזמן את כלי הטייס שמרחפים כאן מעלינו, וזה מגיע גם אחרי לילה לא שקט, בעיקר בצפון הגולן, בגליל העליון, במהלך הלילה עשרות שיגורים שחוצים מלבנון לשטח ישראל, חלק ניכר מהן יורטו על ידי מערכות ההגנה, רקטה אחת כן נפלה בקצרין, פגעה שם בבית, גרמה לנזק, אבל לא היו שם נפגעים, למעט שני נפגעי חרדה שקיבלו טיפול. חיזבאללה לקח אחריות על השיגורים הללו ואמר שהם כוונו לעבר מטרות צבאיות. גם בעקבות התקיפות הללו במהלך הלילה ולפנות בוקר, צהל תקף מטרות של חיזבאללה בלבנון. אנחנו כאן משקיפים על קריית שמונה שאומנם מפונה, אבל נדמה שאפילו דוממת היום יותר מהרגיל, ממש אפס תנועה כאן בקריית שמונה. כן. אולי ברשותך אסתי גם כמה מילים ברקע הדריכות הזאת.
נגמר לנו הזמן, אבל משפט אחד, משפט.
דריכות במערכת הבריאות, מבט על ענייני בריאות הנפש, זינוק של פי ארבעה במספר הפניות הלילה למרכז הסיוע הנפשי של איראן, ככה מעיד על המצב הרגיש מאוד שאנחנו נמצאים בו, אז נגיד למי שצריך לפנות לעזרה, אם זה דרך מרכז החוסן של משרד הבריאות או עמותות כמו עמותת
איראן. נובו ובני, תודה רבה שם בקריית שמונה. שעה ראשונה של בחצי היום סיימנו, כולנו נחזור לעוד שעה, תישארו איתנו, תישארו מעודכנים. שלום.
כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי.
אחת עכשיו ועוד 5.5 דקות בחצי היום. משדר הצהריים, רשת בית, שעה שנייה. גיא קוטב עורך המשדר, בהפקה רחלי לוי, יעל שקד וג'רמי קוסקס, וטכנאי השידור שלנו, חיים זקן. זוועה בסוף השבוע, לאחר יממה של חיפושים, נמצאה גופתו של הילד בנימין נחימאיר בן ה-14, שנרצח באכזריות כשיצא לראות צאן בשומרון. עוד מעט נשאל ונשמע על המשך המרדף אחרי המחבל או המחבלים שרצחו אותו. נפתח בשיחה עם המחנך שלו, שאומר לנו, ביני השאיר חלל שלא ניתן למלא. שלום לך, אורי צוקר, המחנך של ביני אחי מאיר.
שלום.
ביני למד אצלך בכיתה ט' בישיבת לב חדש בשילו. תחילה תנחומים.
תודה רבה.
מתי אתה מבין שקרה משהו ביום שישי, שביני, שלא כהרגלו, לא חזר הביתה ומתחילה דאגה?
בנימין, בנוסף ללימודים שלו בישיבה, הוא גם מתנדב בחווה. ובדיוק הדבר האחרון שעשינו לפני יציאה לחופש, זה היה שיחה, איך אנחנו משלבים נכון בין החווה לישיבה. שיחה מיום רביעי, דבר אחרון שעשינו לפני היציאה לחופש, והוא היה שם. יום שישי באזור אחת בצהריים אני מקבל טלפון מאבא שלו, ככה שאלתי בהודעה אם זה דחוף, כתב לי כן. עוד לפני שהספקתי לדבר איתו כבר התקשרו אליי מחמל באזור ואמרו לי ש בני יצא עם העדר ב6:30 בבוקר, והעדר חזר בלעדיו. עכשיו, בני הוא כל כך אחראי, שזה היה, זאת אומרת, אין איזה תרחיש בראש שעלה לי בכלל בשום אופן שהוא, שיכול להיות שהוא השאיר את העדר והלך, או משהו, זאת אומרת, מיד, לי היה די ברור שקרה משהו. זהו, משם היינו באיזה אירוע מתגלגל ארוך.
כן, התחילו חיפושים ו...
כן, קודם כל זה היה סתם כאילו לראות את עם ישראל מגיע באמוניו, אני מדבר על מאות או אלפי אנשים שפשוט מגיעים ומגיעים ומגיעים רק כדי לבדוק, לסרוק, לראות מה יכולים לתת יד. שעות, ממש.
הבטן נבעה רעות, או שחשבת בשעות הראשונות שאולי נפל, או קרה לו משהו מהסוג הזה?
חשש ודאגה תמיד יש. אנחנו יהודים, אז אנחנו תמיד חושבים, משתדלים לחשוב מחשבות טובות. בסדר, זה ציר שאנחנו כל הזמן נעים אליו בחיים.
מקובל שילדים בני 13-14 יוצאים לראות צאן לבד באזור כזה שהוא גם אזור בעייתי ובימים אלה אפילו עוד יותר?
כל מה שקשור לחווה ולהתנהלות של החווה אתם צריכים לדבר איתם, זאת אומרת אני לא, אני השליחות שלי בחינוך, אז אפשר לשאול אותי עליו או דברים כאלה, אבל אלה שאלות שאני לא יודע לענות עליהם וגם לא רוצה לענות עליהם.
אבל מה אתה יודע? אתה יודע שהוא
אני...
עבד בחווה שם?
אני לא הכרתי, אני ידעתי שהוא עבד בחווה, גם האמת שתכננתי מיד אחרי החופש ללכת לבקר אותו שם. פחות מתעסק עם הנהלים האלה. זאת אומרת, אני מניח שחלק, הם עושים את הדברים האלה לא... לא תוך כדי שהות של הישיבה, זאת אומרת, זה דברים שהוא עושה בזמנו הפנוי. בעצם אני לא נכנס שם.
מתי נודע לך על האסון, על הרצח הזה?
אנחנו כולנו היינו ב-24 שעות מאוד אינטנסיביות, המון המון חיפושים, זאת אומרת, המון בחמל, כל הזמן טלפונים להשיגות מידע, עוד זה המון תשאולים של... המון גורמים כדי לנסות למצוא איזה קצה חוט. ברבע לאחת בצהריים בשבת אנחנו התחילו לזרום לחמל הודעות שמצאו אותו, גם ראינו המון המון כוחות שמתרכזים לאיזשהו אזור. זהו, היו כמה תלמידים שם שהיו גם כן עסוקים בחיפושים וזה שהתחילו לרוץ לשם. אני כבר הבנתי לאן זה הולך. מישהו שם שאני מכיר תפס אותי והתקן אותי בעצם הודעה לא רשמית, אבל שזה מה שיש כרגע. רצתי לשם, זהו. פרקנו שם.
איזו זוועה, איזה תתי אדם יכולים לעשות דבר כזה לילד?
זה קצת יותר מזוויע ממה שאת חושבת, כי מסתבר שהתעללו בגופה אחרי שהוא... זה היה לא סתם רצח, זה היה רצח מאוד סדיסטי. וכן.
איך החברים, איך אתם... זה נורא. אתה צריך לנחם ולעזור למשפחה ולתלמידים, ואני שומעת את הקושי אצלך. כך גדול.
אנחנו באמת, ציר שאנחנו כל הזמן נעים עליו. אנחנו כל הזמן בכלל בחיים, יש שליחות, ואני חושב כאילו שזו נקודה... נקודה שכדאי להרחיב עליה, כי אם רוצים לשמוע על אלביני, אז הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך... יש פה ילד בן 14 שאני מתאר גם מתוך שיחות ארוכות שהיו לנו, שבוחר לחיות חיים של שליחות. זאת אומרת, גם כשהוא בוחר ללכת לחווה הזה, כי אכפת לו מארץ ישראל, והוא חושב, זאת אומרת, זה ילד שיש לו זמן פנוי ובזמן הפנוי שלו הוא בוחר איפה הוא יכול לעשות משהו שהוא מקדם את העולם. גם כשהוא בחר היה איזה שלב שהוא ככה התלבט אם הוא רוצה להיות רק בחווה או רק בישיבה או גם וגם. גם הרבה, זאת אומרת רובנו עושים דברים כי אנחנו מכוח האינרציה. ביני סרב לעבוד בכוח האינרציה, זאת אומרת, הוא רוצה לעשות דברים כי יש להם משמעות. זאת אומרת, גם כשהוא החליט שהוא נשאר בישיבה, זו הייתה בעצם בחירה להישאר בישיבה, כי הוא מבין שגם שם יש לו שליחות. זאת אומרת, ללמוד תורה זה לא פחות שליחות מלהיות בארץ ישראל, לשמור על ארץ ישראל, והוא בחר, ממש בחר בשני הדברים האלה, כשליחות, ממש. בעצם כתוב "החי איתנו ליבו", זאת אומרת, כשמישהו הולך מהעולם, אז זה משאיר מקום פנוי, משאיר איזשהו חלל. ואת החלל הזה באמת באמת אי אפשר למלא. יהודי שהולך הוא חסר. אבל משהו אנחנו כולנו יכולים למלא משהו בחלל. כשאנחנו לוקחים ממישהו שיסתלק, אנחנו לוקחים משהו, כולנו ממלאים קצת את החלל. הנקודה הזאת של השליחות היא נקודה קריטית. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יכול להיות עסוק בעצמו. זה לא העניין. העניין הוא שיש משהו שהוא יותר גדול מכולנו, שאם אנחנו מצליחים, כל אחד כמה שהוא יכול, יש אחד שיכול קצת, יש אחד שיכול הרבה, וברגע שאנחנו מתמסרים לזה, משהו שהוא גדול, אז הכל משתנה. וביני היה שם מאוד, כולנו יכולים להיות שם.
אורי צוקר, מחנך של ביני אחי מאיר, שלמד בכיתה ט' בישיבת לב חדש בשילו. תודה רבה שדיברת איתי.
תודה.
עכשיו את איתנו, כתבתנו בשטחים, קרמל דנגור, שלום.
שלום, אסתי.
ומה שניתן לומר בשלב הזה, נמשך המצור אחרי המחבל או המחבלים שרצחו את ביני.
כן, ככל הנראה יותר ממחבל אחד, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, אבל זו הערכה במערכת הביטחון, שביני, הנער, בנימין אחי מאיר, רק בן 14, נרצח באכזריות על ידי מספר מחבלים, באמצעות איזשהו סרע, שלמעשה הם פשוט התיחו בו, התיחו בראשו, הם פשוט רוצצו את ראשו, וככל הנראה, גם באמצעות דקירות סכין, כי נמצאה שם סמוך לגופה סכין עם כתמי דם. המתווה של הפיגוע הבאמת מזעזע הזה מלמד אותנו על מחבלים שהכירו היטב את השטח, את אותו אזור של החווה, זה נקרא גושי לא בבנימין, אבל ככל הנראה גם הכירו ספציפית את החווה החקלאית הזאת, וידעו גם מתי רועי צאן יוצאים בבוקר ואיפה בדיוק הם מסתובבים. והפיגוע הזה ככל הנראה תוכנן במשך זמן מה. המצוד נמשך וכרגע הוא בעיקר במישור המודיעיני. זאת אומרת, ככל הידוע לי כרגע, וגם לפי דיווחים פלסטינים וגם ממה שאני שומעת מגורמי ביטחון, אין עצורים. כלומר, גם המחבלים לא נתפסו, אבל ממה שידוע לי גם אין אנשים אחרים, פלסטינים אחרים שנעצרו בחשד למעורבות, או שאולי הם יודעים משהו, אבל מן הסתם יכול להיות שיש דברים שגם אני לא יודעת בשלב הזה. אז המצוד אחר המחבלים שביצעו את הפיגוע הזה, את הפיגוע הנורא הזה, נמשך. אגב, החיפושים אחר בנימין נמשכו כמעט יממה, והיו שם המון המון אנשים, גם יחידות שונות של צה"ל, גם כמובן במעורבות שב"כ, גם בערך 2,000 מתנדבים אזרחים שסרקו את השטח, אבל בסופו של דבר גופתו נמצאה עם סימני אלימות ממש במרחק משהו כמו 100 מטר מהחווה שממנה הוא יצא למראה ביום שישי ב-6 בבוקר, החווה שאליה הוא לא חזר. מה שאנחנו רואים גם במהלך יום שישי, יום שישי אחר הצהריים, כשהתחזק החשד שאולי הוא נחטף או נרצח, וביתר סט אחרי שבעצם מצאו את גופתו אתמול והבינו שהוא נרצח בפיגוע טרור מזעזע, אנחנו רואים שורה ארוכה של פעולות נקם, התפרעויות אלימות בכפרים פלסטינים. מה שהיה חריג הפעם, זאת אומרת, כבר ראינו התפרעויות כאלה אחרי פיגועים, כן. ראינו ישראלים שיורדים לכפרים ומציתים גם בתים, גם כלי רכב, גם מיידים אבנים ואפילו מבצעים ירי חי, אבל מה שהיה חריג הפעם זה שראינו את זה בכמה כפרים במקביל ובמספר די גבוה של כפרים.
כרמל דגור, תודה רבה לך.
תודה.
1:18, 191 ימים, 133 חטופות וחטופים עדיין בידי החמאס בעזה, בהם גם יוסף וחמזה אלזיידנה. שלום לך, בשיר אלזיידנה.
שלום, אסתי.
קבענו לדבר על בני המשפחה שלך, חטופים, שעוד נמצאים בעזה, ותכף נדבר עליהם, אבל אני רוצה קודם לדבר איתך על הלילה שעברתם בדרום, ברהט. ספר לנו איך זה היה.
לילה גדוש באי ודאות, בחוסר ודאות, עם הפחד. ראינו טילים בשמיים, את כיפת ברזל מיירטת את אותם טילים. זה היה קשה.
אתה מאמין שטילים של איראנים היו מעל הבית שלך? טירוף.
ממש, והם אפילו הספיקו לפצוע קשה ילדה בת 10.
כן, את אמין.
מכפר.
שאנחנו מאחלים לה החלמה מהירה, שהיא מאושפזת. כן. אז אתה אומר שלילה עם יירוטים, ואתם רואים את הכל מעל העיניים שלכם, יש אזעקות היו? כי בחלק מהמקומות לא היו אזעקות גם.
כן, כן, ברהט היו אזעקות.
מה אתם עושים כשיש אזעקה?
מסתתרים מתחת למדרגות.
אין מרחבים מוגנים?
בבית שלנו אין, ולפי דעתי ברוב הבתים ברהט אין.
למה זה אתה כאילו יודע? מה הסיבה?
אני לא יודע להצביע על גורם כזה או אחר, או מה הסיבה בדיוק, אבל רוב הבתים פשוט נבנו מזמן.
כן. ואין מקלטים ציבוריים או מיגוניות בחוץ?
לא, יש מעט מאוד 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 שלא מספיקים אפילו להסתירית מהאוכלוסייה.
זה תחושה של חוסר עונים לילה כזה, עם כל הטילים האלה והירוטים מעל הראש שלכם.
ממש ככה, ואנחנו עוד במצב סביר, כי יש לנו מדרגות להסתתר מתחתן. מי שנמצא במצב מאוד קשה וחוסר ודאות מוחלט זה התושבים שחיים בכפרים הבלתי מוכרים, שהתקשורת הישראלית והמיניסטרים הישראלי פשוט קורא להם תושבי הבזורה. שם אין מקלטים, שם גם זה נחשב שטח פתוח. אז לא מיירטים אפילו, אז כיפת ברזל לא מיירטת את הטילים שמגיעים משם.
וואו.
ככה נדמה לי, היא נפציעה, ירד טיל או משהו.
ישנת קצת הלילה?
קצת, כן.
מה שלום כולם מסביב, המשפחה, השכנים?
זה מוזר, איכשהו, באמת, זה מוזר, המצב פה במדינה, רגע אחד הכל, לא רוצה לומר בסדר, כי מאז השבעה לאוקטובר שום דבר לא היה בסדר, אבל דברים יחסית בסדר. אז פתאום יש טילים ויש התכוננות ויש פיקוד העורף מספר לנו מה לעשות ומה לא לעשות, ויש אווירה של מלחמה כוללת, ואז עכשיו דברים נראים שוב יחסית בסדר. אני לא יודע. למרות ששום דבר לא בסדר, כן, יחסית. ואז 7 לאוקטובר, אבל להתחשב במצב.
וכשאתה אומר שום דבר לא בסדר מהשבעה באוקטובר, אתה יודע בדיוק על מה אתה מדבר, כי שני בני משפחה שלך עדיין בשבי, שניים חזרו. אנחנו זוכרים את בילאל ואת איישה, שני הילדים שחזרו, ותכף נשאל לשלומם. אבל קודם נדבר על יוסף ועל חמזה, בני המשפחה שלך. אתם דואגים להם כבר יותר מחצי שנה.
בטח, בטח, ברור, כן. כי מהפעם האחרונה ששמענו עליהם ועל המצב שלהם וקיבלנו אות שהם בחיים, זה הרבה זמן, זה היה לפני יותר מ-100 ימים.
מה שמעתם אז?
ששמענו מפיהם של השבים,
כן.
של בילאל ועיישה, שהם ראו אותם שם ושהם היו ביחד שם.
אבל זה כבר ממש מזמן, אתה אומר, לפני יותר מ3 חודשים.
לא בילאל ולא עיישה, ואנחנו חושבים שנגיע ליום הזה.
איך אתם עוברים את הזמן הזה? איך שומרים על צלילות ושפיות?
אנחנו מתנסים לקחת חלק פעיל בפעולות.
של המטה?
של המטה. אנחנו... זה היה הדבר היחידי שמשאיר לנו כזה... צלילות. אם כי אין צלילות, אבל זה כזה... זה הדבר היחיד שמשאיר לנו טיפה שפיות. דווקא המפגש הזה עם משפחות אחרות שיש להם חטופים בעזה, יש הרבה אנשים שיחשיבו שזה דווקא יוסיף לכאב, ליגון, לצער, אבל זה רק מעודד אותנו להמשיך להיאבק למען החזרתם בתקופה חסרת תקווה, להגיד לך את האמת. אנחנו כל הזמן שומעים בחדשות שזה דחת ההצעה והוא דחת ההצעה וחמאס וביבי וזה, ואנחנו לא יודעים למי להאמין ולמה להאמין.
הסיפור שלכם אפילו עוד יותר מורכב מזה. ראינו לפני כמה שבועות את אלי, אלי זיידנה, כועס מאוד מול השגריר הפלסטיני באום. הוא אומר, איך יכול להיות שאני מוסלמי ואתם מוסלמים וחמאס מוסלמים, ואני צם ברמדאן, ואתם צמים ברמדאן, ואתם לא מחזירים את האחים שלי.
זה לא רק אלי, גם לפני שהסרטון של אלי התפרסם בנייר ויראלי, מסיבות כאלה ואחרות. אנחנו עוד לפני הסרטון הזה דרשנו מהחמאס להתייחס לחטופים המוסלמים כמו שהם התייחסו לחטופים התאילנדים. לשחרר אותם בלי לדרוש תמורתם שום שחרור של שום אסיר, של שום דרך חטוף, לשחרר אותם. וכמובן לא נעננו לזה, לבקשה של החמאס. הם ראו בנו כישראלים, שערי ישראלים. ואנחנו עדיין קוראים לשחרור החטופים, לא רק החטופים המוסלמים, אלא כל החטופים, גם היהודים וגם הלא יהודים וכולם, כל מי שנמצא שם תופת, כל מי שנמצא שם שיחזור, ואנחנו מקווים שזה יקרה.
אתה חושש שדווקא בגלל שיוסף וחמזה הם ערבים מוסלמים, יכול להיות שהם אפילו זוכים שם ליחס פחות טוב דווקא בגלל זה, אפילו הפוך?
ואלה היו החששות שלנו בהתחלה. חששנו שחמאס יחשוב שהם משטאפים, שחמאס יחשוב, אני לא יודע מה נגיד. אנחנו לא יודעים איך הם חושבים, באמת. אני לא רוצה להיכנס, וגם מי שניסה להיכנס לראש של מחבלי החמאס בשבעה לאוקטובר, כנראה לא יוצא משם. לא היו הדברים שנעשו בשבעה לאוקטובר, אף אחד לא היה יכול תורה של לייף למצוא את הרציונל שם. אז כן, חשבנו שיכול להיות שהם יעשו דברים בגלל שהם יעשו להם דברים דווקא בגלל שהם מוסלמים. הדבר שהם לא, בגלל שבילל ועיישה חזרו וסיפרו לנו שהם לא התייחסו אליהם יותר גבוה מאחרים.
התייחסו אליהם יותר טוב מאחרים?
גם לא יותר טוב, פשוט, גם לא, פשוט נתנו להם יחס של ישראלי, כשאר ישראלים, כשאר השבויים, כשאר החטופים.
מה שלום בילל ועיישה שחזרו?
לא טוב, הם במצב לא טוב. הם בהתחלה היו במצב טוב, להגיד לך את האמת, בהתחלה הם היו אופטימיים ו... חשבו שזה הולך להיגמר עוד רגע, ושהם חזרו, זאת אומרת, יוסף יחזור וחמזה יחזרו גם, וזה רק עניין של זמן. הם כזה גרמו לנו גם להיות אופטימיים, אבל מדבר לאז עם חלף הזמן.
כשאתה אומר שמצבם לא טוב, במה זה מתבטא?
את יוסף ואת חמזה הם מרגישים שהם עושים לא טוב, שהם עזבו והם נשארו שם. זה משמעה מסוימת, חוץ מהשמעה, אני לא מייחל לאף אחד לעבור את מה שהם עברו, את המצב הזה גם להישאר במצב של חטופה, של חטיפה, להיות חטופים ולהיות במנהרות. זה מצב מאוד קשה, לא לאכול, לא לקחת את הצרופות שצריך לקחת. הם היו מצב מאוד קשה שאני לא מייחל לאף אחד. מצב שהם לא טוב נפשית.
אתה רוצה לשלוח איזה מסר ליוסף אלחמזה שנמצאים שם עדיין?
שאנחנו עושים הכל כדי להחזיר אותם לפה, ושאף אחד לא חזר לשגרה.
אתם מחכים להם?
ברור, ואנחנו לא נקבל את ההישארות שלהם שם. ואנחנו מחכים להם, ואנחנו מתגעגעים אליהם.
בשיר אל זיידנה, שמחכה ליוסף וחמזה, שני בני המשפחה שלו, שיחזרו יחד עם כל החטופים והחטופות. תודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיו בשורות טובות.
תודה רבה לך, אסתי.
תודה רבה לך, בשיר. נורית יוחנן נכנסה לאולפן. נורית, שלום.
שלום.
את לא אשת בשורות. חמאס הודיע רשמית שהוא מסר למתווכים את התשובה שלו, והוא עדיין דבק בנסיגה מלאה של צהל מכל הרצועה, ושהיא בשלילה.
נכון, בעצם בלילה חמאס מודיע רשמית שהוא מסר את תשובתו למתווכות, והוא אומר, באמת אנחנו עדיין דבקים בעקרונות של הפסקה של הלחימה, נסיגת כוחות צהל מהרצועה, מה שהם קוראים עסקת חילופי שבויים רצינית, זאת אומרת כנראה מספר מאוד מאוד גבוה, ועוד ועוד פרטים, הגברת סיוע הומניטרי, הרבה דברים שמפרטים שם, בשורה התחתונה, וככה גם הם מבינים את זה בישראל, ויצא על כך הודעה ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד, בעצם מבינים את זה כתשובה שלילית, אין פה יותר מדי לאן ללכת, מה שישראל מוכנה לתת, זה לא מה שחמאס מעוניין לקבל, הוא רוצה דברים הרבה יותר מפליגים, וצריך לומר, אנחנו נמצאים במצב ככה מורכב בעזה, שיש פעילות אומנם צבאית בנושא רעת, אבל אפשר להגיד שהלחץ הצבאי פחת במידה משמעותית. היו ניסיונות, דיווחים על ניסיונות הבוקר של עזתים לחזור לצפון הרצועה שנבלמו ככל הנראה. זאת אומרת, הסיוע ההומניטרי כמובן גובר בגלל הלחץ הבינלאומי בעקבות הרג עובדי הסיוע. זאת אומרת, בשורה התחתונה גם הרבה דברים שהיו נראים כמו קלפים שיש לישראל, היא נאלצה לתת, הוא נתנה אותם בעצם עוד לפני שיצאה לדרך עסקה, ועל רקע הזה אנחנו רואים את תשובת חמאס, שבגדול קשה לראות ממנה איך מתקדמים מגעים, מתחדשים מגעים לאיזושהי עסקה.
נורי, תודה רבה לך.
תודה.
אסון בירושלים, בשריפה בדיור לבעלי מוגבלויות, נספו שני בני אדם, שבעה נוספים נפצעו. נציב כבאות והצלה אמר בזירה כי המקום לא היה מוכר לשירותי הכבאות, מינה ועדה מיוחדת לבחינת מצב בטיחות האש של המסגרת הזו ומסגרות דומות. שלום לחטופנו ורד פלמן.
כן, שלום אסתי, אנחנו היינו הבוקר בזירה הקשה הזאת, התוצאה בהחלט קשה, שני הרוגים ושבעה נפגעים בשריפה בדיור לבעלי מוגבלויות בשכונת פסגת זאב בירושלים. האירוע הזה מתחיל בשעה 6:40 מבחינת כוחות ההצלה, כאשר נהג אוטובוס שחולף בציר הראשי מרחק של כ-200 מטרים, פחות או יותר, רואה אשן יוצא מתוך מבנה ומתקשר למד"א. ומשם מוקפצים כוחות ההצלה והכיבוי, מגיעים למקום תוך פחות מ-4 דקות ממה שנמסר לנו, ובואי נשמע דבר ראשון את התיאור של נועם לוי, אחד מאנשי
מדע
הראשונים שהגיעו לזירה.
בשעה 6:40 התקבל דיווח במוקד 101 של מדע ירושלים על שריפה במבנה של שני קומות. הדיווח התקבל מנהג אוטובוס שעבר פה ממש בציר למעלה. בשלב הראשוני אנחנו מקבלים שלושה נפגעים שמצבה מוגדר קשה, עוד שני נפגעים שמצבה מוגדר בינוני, ועוד נפגע אחד במצב קל. נוסף על כך, אנחנו נאלצנו לקבוע את מותם של שני נפגעים בזירה עקב אופי הפציעות שהם סבלו.
כן, ולאחר פינוי הפצועים לבתי החולים, הדסה הצופים, הדסה עין כרם ושערי צדק, הודיעו לנו בתי החולים כי חמישה מהפצועים מוגדרים כעת במצב קשה, בהם מורדמים ומונשמים, סובלים מקביעות ושאיפת עשן, ושניים נוספים במצב בינוני, אחד מהם הוא שכן בבניין הסמוך, שפשוט באמת בתושייה רבה הגיע למקום וניסה להיכנס פנימה, אפילו נכנס פנימה, וסייע לחלץ את אותם דיירים באירוע הזה, בבניין הזה. ואנחנו נזכיר ונאמר, אנחנו מדברים על עמותה שמפעילה עלי שיח, מפעילה את המקום הזה, דיור לבעלי מוגבלויות קשות, שישה דיירים במבנה ועוד שני מדריכים. משם נמסר שהם לא יודעים איך זה קרה אותה השריפה, הם גם לא מוכנים כרגע להתראיין. הם אומרים, אנחנו קיבלנו את כל האישורים הדרושים, אבל מנגד אומר נציב כבאות והצלה, המקום הזה לא מוכר לנו, ונדרשת כאן חשיבה וועדת בדיקה שהוא הקים, בואי נשמע את הדברים שלו.
לוחמי האש באמת, תוך פעילות מבצעית הירואית, פרצו פנימה, חילצו את מי שהיה אפשר לחלץ, ולצערנו שניים שילמו בחייהם באירוע הזה. אנחנו נקים צוות ברמה ארצית כדי שאירועים כאלה ומבנים כאלה לא יפעלו ללא אישור של בטיחות של כבאות והצלה לישראל וכל משרדי הממשלה שצריכים באמת לפקח על קיום של הוסטלים כאלה. אנחנו לא מכירים את המתחם הזה, אנחנו נקים צוות כדי שיבדוק. אני נוטה להאמין שיש עוד מבנים כאלה בארץ וצריך לעשות הכל כדי שאירוע כזה לא יחזור על עצמו.
כן, כך רב תפסר אייל קספי, ובמשרד הרווחה אמרו שמדובר במסגרת קטנה, מתחת ל-24 חוסים דיירים במקרה הזה, ולכן לא נדרשים כאן אישורים מיוחדים, אבל עולה השאלה אסתי, האם לא בכל מקרה שמדובר בדיור של בעלי מוגבלויות, שאנחנו יודעים שקשה מאוד הרבה פעמים להוציא אותם מתוך מבנים של שריפות או אירועים דומים, האם לא נדרש בהחלט אישורים מיוחדים, ועל זה כאמור גם נציבות כבאות והצלה יחד עם המשרדי הממשלה והרשויות המקומיות, תשבו וידונו בעניין הזה.
ורד, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו פרסמות. ספורט, ליאן וילדאו, שלום.
שלום, אסתי, צהריים טובים.
נתחיל בביטולים ושינויים באירועי ספורט בשל המצב הביטחוני.
כן, ראשית ליגת העל בכדורגל, 3 משחקים הערב, יערכו, אבל ללא קהל, למרות האפשרות לארח עם 1,000 אוהדים, לא רוצים להתחיל להתעסק עם זה, במנהלת עוד לפני המתקפה האיראנית החליטו לעשות את זה בלי קהל, השאלה היא לגבי מחר, כרגע, מחר משחק גם חשוב, אבל גם שהיה צפוי להיות בו מעל 10,000 צופים, בבאר שבע, בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, גם כן, ללא קהל, היום בכדורסל, אגב, גם משחקי הנשים היום, חצי גמר גביע המדינה לנשים, גם כן, ללא קהל, היום 2 משחקים בכדורסל שהיו מתוכננים, בליגת העל, בני הרצליה, הפועל חיפה, והפועל תל אביב, מכבי, עירוני רמת גן, משחק רדיוס בבאר שבע, בגלל אירוע האלימות אז בהיכל הדרייבין, גם 2 המשחקים האלה נדחו. הם יערכו מחר ומחורתיים, הפועל תל אביב, עירוני רמת גן ביום שלישי, בני הרצליה, הפועל חיפה מחר, כמובן בהנחה שהמצב יאפשר, יש גם מחר את המשחק השלישי בסדרת גמר סל נשים, ברמלה, בוא נמתין נראה מהם ההתפתחויות, כרגע נערך במגבלה של 1,000 צופים, כך גם 2 המשחקים הנוספים שהזכרנו קודם לכן. כן. עכשיו לחדשות המרכזיות, אסתי, ממש בספורט, הודעה שמגיעה אולי בעיתוי די מפתיע של מכבי חיפה. היא מודיעה על כך שברק בחר, המאמן עד לפני עונה, מי שזכה ב3 אליפויות רצופות עם מכבי חיפה, חוזר, חותם לשנתיים, ויחליף את מסי דגו שלא ימשיך בתפקידו, וההודעה הזאת מגיעה כשחיפה לכאורה עדיין במאבק האליפות, יש עוד 21 נקודות בקופה אחרי המחזור הזה, וכאמור מכבי תל אביב עוד אמורה לשחק בבאר שבע, הפער 7 נקודות, כל העניין די מעניין. בואו נדבר עם שלמה שרף, מי שמכיר את מכבי חיפה, היה מאמנה ומאמן נבחרת ישראל בעבר. שלום שלמה.
שלום.
צהריים טובים.
איך אתה רואה את ההחלטה הזאת של מכבי חיפה, גם להחזיר את בחר וגם להודיע על זה כבר עכשיו, כשאנחנו עדיין במשחק של אליפות לכאורה?
מכבי חיפה מבחינתה עשתה את הדבר הנכון ביותר, ואני חושב שהיא מחזירה הביתה את ברק בחר, שעשה 3 אליפויות, כפי שאמרת. אני חושב שעצם הרגיעה הזאת, שמביאים את המאמן הבכיר ביותר בכדורגל הישראלי, נותנת שקט לכל המערכת שם, ובעיקר לקהל, שהוא מאוד דעוד על הקהל בחיפה, ומפינת חיפה, זה שהוא אולי היה חשש שאולי מכבי תל אביב ברגע האחרון תיקח אותו, אז היא מבטיחה לעצמה את המאמן הטוב ביותר לשנה הבאה, ומבחינתה היא עושה, כמו שאמרתי, את הדבר הנכון
אבל
ביותר.
אבל בסוף שלמה לא מספיק להחליף מאמן, גם אם הכי טוב יבוא, אם השחקנים בסוף לא משחקים כמו שצריך.
לא, לא, אבל בסופו של דבר, למאמן יש לו השפעה גדולה שהשחקנים יסתקו כמו שהוא רוצה, ואני חושב ש... בנקודה הזאת למאמן יש השפעה גדולה מאוד על הצלחה של קבוצה או אי הצלחה של קבוצה. יחד עם זה אני לא יכול להגיד שמסי דגו הוא כישלון, הוא מאמן ראוי, הוא מאמן טוב, אבל הוא חסר ניסיון. אני חושב שגם כל המאמנים שהקיפו אותו, כולם היו מאמנים צעירים ולא היה להם מספיק ניסיון בשביל לתת לו את העזרה הדרושה, ולדעתי איתו אותו לא מעט פעמים, ומכבי חיפה לא יכלה לקחת את הסיכון של שנה הבאה, לתת למסי דגו עוד שנה, כי בצורה הכל 7 משחקים מסי דגו נהיה אותם לא נכון ולא טוב, הקבוצה הפסידה ב7 משחקים והגניש את השעה, השני הצדדים תוך שבוע לרמי בבית אצלה, זה דבר שלא מקובל, ואחר כך ההפסד בחצי גמר נגד מכבי, רבע גמר נגד מכבי נתניה 1-0
כשהקבוצה
היריבה נותרה עם 10 שחקנים, הדברים האלה הגיעו את מכבי חיפה להחלטה שמצדגו, עם כל הערכה שיש כלפיו בחיפה, ויש הערכה, לא יוכל לקבל את הקבוצה שנה הבאה, ולפי דעתי, מכבי חיפה עשתה את הצעד הנכון והנבון ביותר.
ובעיתוי הנכון, ההודעה לפחות שלמה, כי לכאורה מכבי חיפה עדיין במאבק, אולי היו צריכים לחכות עם ההודעה רק עד סוף העונה, או שאין טעם, כולם יודעים שהוא כבר סגור בחיפה, והנה הוא חתם.
בדיוק, ואני חושב שגם האליפות מכבי חיפה השנה לא תעשה, גם הניצחון אתמול, הניצחון הדחוק 1-0, אנחנו רואים את מכבי חיפה שהיא לא טובה, היא לא יכולת מספיק טובה בשביל להתמודד לעשות אליפות, והם השלימו עם זה שהשנה אליפות הם לא יעשו כבר.
כן, אז אתה אומר ההודעה היא בסדר גם מבחינת העיתוי, מבחינתך זה לא משפיע.
צריכים שקט, כל המרבולת והכתבות וכל הדברים האלה, מה זה משנה? עכשיו יהיה להם שקט, יכולו פעם עכשיו להתחיל להכין את השנה הבאה, ובא גואל על ישראל.
אגב, משפט זה בעצם מחר גם ההודעה הרשמית על רן בן שמעון, כנראה כמאמן נבחרת ישראל, יודיעו לוועדה המקצועית וימנו אותו למאמן נבחרת ישראל, מה שברק בחר היה מועמד אבו מוביל, אבל רן בן שמעון בעיניך הוא הבחירה הנכונה, שלמה, לנבחרת.
אני מסכים ב100%, זו בחירה נכונה, רן בן שמעון מעבר לכל, הוא גם היה שחקן בנבחרת ישראל, הוא שיחק אצלי בהרבה נבחרות, מנבחרת הנוער נגד אבול לנבחרת הצעירה האולימפית, וכלה בנבחרת הבוגרת, הוא היה קפטן הרבה שנים בכל המסגרות האלה, ואני חושב שמאמן הוא מאמן שהוכיח את היכולת שלו, והוא בהחלט יכול להיות מאמן מוצלח לכדורגל הישראלי.
שלמה שרף, הרבה תודה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, שלמה. תודה רבה, ליאן. פרסומות ותכף תרבות. עכשיו תרבות, אורית אסרף מזרחי, שלום.
שלום אסתי, אנחנו עם שיר חדש, גיבורים, של יונתן ארצי. אם יש מישהו שהייתי רוצה שיוציא יותר שירים, כי דיברנו איתו כל כך מזמן, לפני 7 חודשים.
והתרגשנו אז מאוד, זה היה נצח לפני 7 חודשים.
7 חודשים, יונתן.
שלום.
היי, היי דורית ואסתי.
שלום, שלום. זה נראה, כשדורית אמרה לי, עברו 7 חודשים, אמרתי לה, זה נראה לי כמו לפני 3 שנים.
כן, אני מבין אותך, זה היו 7 חודשים שטעונים כמו 20 שנה.
ממש,
זה... הם גרמו לך לכתוב את השיר הזה.
כן, מן הסתם, נראה לי שאי אפשר, אם אתה אדם שכותב שירים, וזו דרכך לבטא את מה שקורה בתוכך, אז אתה לא יכול שלא לכתוב את זה.
לקח שקורה... זמן?
מה, לכתוב את השיר?
בכלל, לשבת, לכתוב, ליצור.
כן, 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 בטח. לקח זמן להיזכר, נראה לי, באופן כללי, בטעם, כשיש כזה שבר גדול. ובטח גם בדבר הזה שהוא... כל כך בתוכי וחלק ממני, אבל היה צריך להיזכר שזו דרך לגיטימית להתבטא אפילו ביני לבין עצמי מול כזה כאב. אז כן, זה לקח זמן, אבל כשזה חזר, הרבה דברים שכנראה חיכו לצאת, יצאו דרך שירים.
אז זה בטח שיר אחד מכמה שירים שיש לך.
ממאות שירים שיש לי, מה זה מכמה.
שאנחנו כן. מחכים להם, אתה יודע. בוא נשמע כן, קצת מגיבורים.
אני אשמח.
ואחר כך תספר לנו מי הם הגיבורים
לא
האלה.
לא הייתה בחירה, הפכנו גיבורים בלית ברירה, לא רצינו אבל זה מה שקרה. לא הייתה ברירה. ילדים קטנים חולמים איך יום אחד יהיו גדולים, הם גדלים ואז בלילה הם חולמים שהם ילדים. כל אחד רוצה לחזור הביתה, אך לא לכל אחד עוד יש לאן לחזור.
כולנו הפכנו לגיבורים בעל כורחנו.
כן, ממש ככה.
המשפט הזה שלא לכל אחד יש בית לחזור אליו.
כן, אני חושב שזה גם כמובן דבר הכי מפורש, שבאמת אנשים שחיים מחוץ לבית שלהם כבר חצי שנה, יותר. וגם אבל אני חושב שזה מקום אצל כל אחד, אני חושב שמשהו נשבר בשביל אוקטובר, זה ביטחון במציאות, וזה שיש איזו קרקע מתחת לרגליים שלך, ונראה לי שבשבילי הרצון הזה לחזור הביתה הוא גם איזה בית פנימי, זה תחושת יציבות, זה ביטחון. חושב שזה גם זה וגם זה.
אתה חושב על החטופים כשאתה כותב את חלק מהשירים?
קודם כל ברור, אני חושב על החטופים גם כשאני לא כותב שירים, וכל הזמן, וגם אפילו במחשבה של להוציא שיר, יש משהו שכמעט מרגיש לא, לא שייך. זאת אומרת, יש משהו בלקום בבוקר ולהתנהל כאילו הדבר הזה לא קורה, שמרגיש לא שייך, כי יש חטופים. מה יותר חשוב מזה שהם יחזרו הביתה? באמת, הכל מתגמד ליד זה. אבל מכיוון שבכל זאת אתה קם בבוקר ועושה את מה שאתה עושה, אז כן, בטח שיש מחשבה כזו. ואני מרגיש שזה מלווה את הכל.
יצא לך כבר יצא לך להופיע בחצי שנה הזאת?
כן, האמת שאפילו די הרבה. יצא לי גם להופיע קצת לפני מפונים, ויצא לי להופיע די הרבה עם אח שלי בקיבוצים בצפון. האמת שאתמול, בלילה סוריאליסטי הזה שעבר על כולנו, אז ממש הייתה לנו הופעה ממש בצפון, כאילו רגע לפני איפה שכבר יש מפונים. ואיך שעלינו לבמה, בדיוק פרסמו את ההנחיות של פיקוד העורף, אז כולם נורא דיברו בתחילת ההופעה, ולא הבנו למה. ואז שירדנו ההופעה, וגם איזה מישהו...
לא הייתם מעודכנים בעדכונים האחרונים.
לא, רק אבל שמעתי מישהו אומר, לא הייתי בטוח. ואז שירדנו ההופעה, ראיתי מישהי אומרת, איראן ירו טילי שיוט, לא זוכר מה, יש 11 דקות, עכשיו אנחנו בצפון, אבל מה נעשה? זה ניסה, נשאר פה במקלט. ואז הסתבר שזה כתבאמים, אז עשינו מרוץ כזה עם הכתבאמים, מי מגיע ראשון?
נתנו לכם יותר זמן.
כן, בדיוק היה לנו את ה...
ראיתם קצת עירותים בדרך או שלא תפסתם?
לא, אבל אגב השיר, בדיוק אתמול הייתה סיטואציה שככה מחישה לי על המשפט הזה, על הילדים, היו שם נשים, כאילו יש שם כל מיני אנשים, אבל מישהי מבוגרת שאמרה על הטילים שירו, היא נראתה לי כל כך מפוחדת, ממש עם הבת של ילדה, ומצאתי את עצמי שכאילו יותר צעיר ממנה, אומר לה את המשפט אולי הכי טיפשי שאפשר להגיד, אבל אמרתי לה, יהיה בסדר, כאילו מין, לא יהיה בסדר, כדי שאלה, אז זה יותך, אנחנו יחד, זה קשה, וזו התמודדות קשה, וזה מלחיץ, וכולנו בסטרס, אבל תסתכלי עליי, אני מסתכל עלייך, וכאילו בוא נתנחם בזה. וזה ממש הייתה בשבילי עוד המחשה על המקום שממנו גם השיר הזה נכתב.
יונתן ארצי, גיבורים, תודה רבה לך.
תודה, יונתן, אנחנו לא מוכנות לחכות עוד 7 חודשים לשיר הבא.
לא, אל תדאגו, השיר הבא יהיה מבין יותר.
תודה רבה.
תודה רבה.
נסיים עם השיר הזה בחצי היום. עורך המשדר גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי, יעל שקד וג'רמי קוסקס, חיים זקן וגלית רום הטכנאים, לילך גביש בדיגיטל, שימון דוקרקר בבאר שבע. אחרינו, אוטוטו אחרי 2, יאיר ויינרב ורן סיקורל. אני אסתי פרז בן עמי. שלום.
לא רציתם, אבל זה מה שקרה. לא הייתה